אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם אולגה רז ואבי שמאי. לחיות בגיל השלישי.
לכם, תודה שבאתם, אנחנו 60 מחדש בכאן תרבות 104.9 וגם 105.3 FM. כמובן שגם באתר האינטרנט של כאן וביישומון החינמי שלנו בכל זמן ובכל מקום. כמדי יום רביעי נמצאת איתי פה באולפן הדוקטור אולגה רז, דיאטנית קלינית ומרצה בכירה באוניברסיטת אריאל. שלום אולגה.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. אנחנו כתמיד ממתינים לשאלות שלכם, שאותן תשלחו במסרונים בלבד למספר 055-966-3992. אני חוזר, אס-אמסים ל-055-966-3992. אנחנו נקרא, נתייחס למה שרלוונטי. בהמשך אנחנו נשוחח פה עם פרופסור שירה זילבר סגי, שהיא ראשת בית הספר לבריאות הציבור בחיפה ודיאטנית במרכז הרפואי תל אביב. איתנו באולפן תמיר צוברי על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה. אני אבי שמאי, עוד רגע מתחילים. זהו, אולגה, אז גמרנו עם העניינים האינפורמטיביים, המבטיחים, וכרגיל אני אשאל אותך, מה שלומך השבוע?
אני, תשמעי, בינתיים בסדר, אני כל הזמן אומרת בינתיים, כי אי אפשר לדעת עם המחלה המוזרה הזאת, אבל בינתיים הכל בסדר. נשמרים, נשמרים, כללים והכל, קו הסיגול, מה שנקרא.
אז גם אנחנו תוכנית שעומדת בכללי התו הסגול.
נכון.
ואנחנו יושבים במרחק זה מזה, ואנחנו מקפידים על כל מה שצריך, וחשוב מאוד לעשות את זה. ואנחנו נתחיל, כמו בכל שבוע, במחקרים.
אוקיי, מצוין. אז יש כמה וכמה וכמה. המחקר שמייצא ממש עכשיו מדבר על מונוסודיום גלוטמט. אותו חומר שהרבה מאוד מהאוכלוסייה חושבים שזה אויב העם. והמחקר הזה התפרסם ב-Journal of Food Science, ובעצם הוא מדבר על כך שמונוסודיום גלוטמט הוא לא רק שהוא לא מסוכן, וזה ידוע שהוא לא מסוכן, אין פה אירורין על הדבר הזה, אבל הוא גם מוריד את צריכת המלח באוכלוסייה. איך? אם אתה אוכל אוכל, הוא הרי משפר טעם,
נכון,
מאוד מאוד חזק.
נכון.
יש לנו קולטנים בלשון בשביל לקלוט את הטעם הזה. הוא נמצא כן. בהמון מזונות, בדגים ובבשר, בגבינות צהובות ועגבניות, ואפילו בחלב הם. אז אנחנו, אם אנחנו משתמשים במונוסודיום גלוטמט במקום מלח,
אז אפשר להפחית בכמות
אפשר
המלח.
אפשר להפחית בהרבה, אפילו הם מדברים על חצי מכמות המלח, ואפילו לדעתי okay. יותר, ואז האוכל יהיה גם יותר טעים. הם עשו פשוט השוואה בין אוכל ללא מלח, בכלל, כמו שממליצים שזה כמעט בלתי אפשרי לעשות, איך? עם מלח ועם מונוסודיום גלוטמט ופחות מלח.
Okay.
ושאלו את האנשים איך הטעם שלהם. וזה שהיה ללא מלח, כמובן, כולם אמרו שזה לא טעים. דרך אגב, תכף אני אגיד לך איך שזה, אפשר להתרגל לזה אם רוצים, אבל לא חייבים. זה שהיה עם מלח ועם מונוסודיום גלוטמט ופחות מלח, אמרו שזה מאוד טעים, ומונוסודיום גלוטמט אפילו היה מאוד מאוד טעים. עכשיו, אני רוצה עוד לחדד נקודה שכולם חושבים שזה חומר כימי. זה לא נכון.
זהו, כי את אמרת שיש את זה בחלב אם.
נכון, לא, אבל גם כש... כן, בטח, אבל מה שכן, גם כשמייצרים אותו כמונוסודיום גלוטמט, עושים על ידי תסיסה מיוחדת
כן.
של קני סוכר.
אוקיי.
ולכן זה כאילו ענף אחר של, כמו שמייצרים סוכר, למשל, שהוא בהחלט לא מומלץ, ככה מייצרים גם מונוסודיום גלוטמט. זאת אומרת, הוא לא חומר שיוצאים אותו במעבדה, מישהו אומר, טוב, אני לא רוצה לאכול כימיה. זה לא כימיה, זה משהו מאוד מאוד טבעי, והמחקר, אני כל הזמן אומרת את זה דרך אגב, אני גם מלמדת סטודנטים שלנו, אני מלמד קורס תזונה בגיל המבוגר, ואני מלמד אותם שאם הם רוצים לשפר את הטעם לאנשים מבוגרים, שהתחוש הטעם שלהם יותר חלש, אז מונוסודיום גלוטמט יכול להיות רעיון מצוין. עכשיו...
זאת, אף אחד מהם לא דיווח על כאבי ראש חריגים או משהו כזה. הבנתי. טוב, ככה זה, שיש אגדות עירוניות, אורבניות, שלא מסרבות להרפות מאיתנו.
עכשיו, יש פה מחקר שבדק, איפה הוא מורסם? פורסם, Journal of the Academy of Nutritional Dietetics, ש... פחות ופחות משתמשים באמת בסוכר, ויותר בממתיקים מלאכותיים, ויש יותר מוצרים שהם, כמו שדיברנו פה, פחות מלח, יותר מונוסודיום גלוטמט, פה פחות סוכר ויותר ממתיקים, וגם אצלנו עכשיו כבר ראיתי כמה סוגי גלידות שיש מעט סוכר וממתיקים.
לא ידעתי שיש שילוב, חשבתי שזה או-או.
טעים, יותר קלוריות כמובן, אבל אם אוכלים גלידה, ארטיק, זה ארטיקים, ארטיק כזה פעם ב, לא קורה שום אסון, משתמשים גם בממתיק שנקרא מונק פרוט, שהוא... טבעי, אבל ללא סוכר, ללא קלוריות, כמעט מעט מאוד. אז יש היום יותר ויותר כאילו ניסיונות של תעשייה לייצר מוצרים שיש להם פחות סוכר, ועל...
את חושבת שהרפורמה של סימון המזון של משרד הבריאות, יש לה חלק בעניין הזה של הפיתוח מוצרים חדשים?
אני חושבת שכן, לפחות לטווח קצר. לטווח ארוך אני לא יודעת מה יהיה, אנשים יתרגלו לאדום הזה, ואולי לא ישימו לב. את יודעת איך שאנחנו רגילים.
תראי, אני יכול להגיד לך שאני משתמש במוצרים כאלה לפעמים.
ברור.
וזה עושה הרגשה, זה עושה הרגשה לא נעימה, אבל זה לא מונע ממני, לדוגמה, להכין תחינה בבית. אני אכין תחינה.
אבל תחינה הם כבר הורידו, אני חושבת.
אני לא יודע. אני ראיתי עם האדום הזה, וזה לא הפריע לי.
זה טעות, וזה אחד מהדברים שיכולים לקרות, בגלל שאי אפשר לכלול את כל הכללים ואת כל הזה.
אבל מה לגבי הטענה שממתיקים מלאכותיים, אין לגוף איך לנקות אותם ולהוציא אותם, והם מתתמרים בגוף ויעשו לנו בעיות.
להפך הוא הנכון, הם יוצאים בצורה מאוד מאוד טובה חלק. תראי, למשל אספרטיים, זה שתי חומצות אמינו. זה כאילו קטע קטן של חלבון.
אוקיי.
הוא מתפרק לשתי חומצות אמינו, והולך לשימוש בגוף כמו כל חלבון אחר. סוכרלוז זה משהו ש... מופרש. רובם הם מופרשים. וגם סוכרזית הוא מופרש, הוא בכלל לא... עכשיו, מה שכן חשוב, למשל שסוכרזית עובר דרך שלייה, אז לנשים בהיריון לא כדאי להשתמש בו.
אז אפשר לחפש ממתיק על בסיס אספרטיים ולא...
בדיוק, אז יש כל מיני, מי שמתעניין, א', צריכים ככה, אני שוב חוזרת ואומרת, לפתוח את האתר של... של אמריקן, איך קוראים לזה, נו? אלה שמאשרים לנו את כל התרופות ואת כל הזה, את כל המזון אמריקאי, ולמצוא שם artificial sweeteners.
אוקיי.
ויש שם ככה, יש שם מאמר ענק,
כן.
יפה, לא קשה לקריאה באנגלית, כן. שיש שם על כל ממתיק מלאכותי, יש כזה טבלה, כמה מקסימום בגוף, מה עובר שלייה, מה לא עובר שלייה, ועל כולם כתוב שזה לא הוכח שזה גורם לנזק לבריאות. FDA, טוב, FDA, אתר של FDA.
FDA זה אנחנו מסתמכים על זה במתן אישורי מזון
באופן... בתרופות בעיקר.
גם בתרופות, גם באישורים למזון. מה שה-FDA מאשר כתרופה או כמזון, מותר, גם אצלנו מותר.
אז לכן אני אומרת ש... אני פה מסתמכת על משהו שהוא מאוד מאוד מוצק, ויש לי כאילו... יש על מה, אני מאמינה להם, אחרת אי אפשר לקחת שום תרופה, שום כלום ושום דבר.
לא, וממתיק מלאכותי, האמת, עם כל זה שהתרגלנו כל כך למתוק, זה הצלה למי שאסור לו.
הצלה לגמרי.
נכון.
ושוב, אם אנשים היו יודעים שלאותו אספרטם, למשל, זה באמת שתי חומצות אמינו, שאין בזה שום דבר מיוחד, ושסוכרלוז זה בעצם מולקולה של סוכר, שהוחלף שם קבוצה או H לכלור, ואין בזה שום נזק, אז יכול להיות שהיה פחות זה. אבל שוב, מי שחושש, אז לא, אז לא משתמשים. אז זה היה מחקר נחמד.
אז רגע, אני הכנתי לך הפתעה, ונמצאת איתנו על הקו הפרופסור שירה זילברצגי. שלום לך, פרופסור.
שלום, שירה.
שלום לכם.
מה שלומך הבוקר?
הבוקר טוב מאוד, לבוא מאמת. זה הליכה טובה.
נהדר.
באמת? יפה מאוד.
אנחנו אולי נלך בערב. אנחנו מדברים איתך היום על כבד שומני.
כן, הנושא החביב עליי.
חביבה עלייך ואת מומחית בו, זה לא רק שהוא חביב עלייך, את חביבה עליו, כי את באמת מומחית בנושא הזה, וזה נורא חשוב היום לדבר על זה, כי יש הרבה מאוד, אחוז מאוד גבוה של אוכלוסייה שיש לו את הדבר הזה, ושואלים מה זה.
מה זה, באמת, מה זה כבד שומני?
אז קודם כל כן, אני עוסקת בתחום הזה כבר 20 שנה, לא להאמין.
לא להאמין, שירה, לא.
איך יכול להיות?
השנים חולפות, אולגה. כבד שומני זו למעשה מחלת הכבד הכי שכיחה בעולם המערבי, זה מתחיל להיות גם יותר ויותר שכיח במדינות מתפתחות. למעשה בארץ, במחקר שעשינו לפני כעשור, כ-30% מהאוכלוסייה, כשעשינו להם בדיקת אולטרסאונד של הכבד, ראינו כבד שומני. ואם לפני שני עשורים חשבו שזו מחלה לא, לא מזיקה. כמו שיש שומן בקרס, יש שומן בכבד, התייחסו לזה כמשהו בלתי מזיק.
אוקיי.
אז היום אנחנו יודעים שזה יכול להתקדם גם לשחמת כבד, גם לצורך בהשתלת כבד.
שחמת כבד זה לא רק מאלכוהול מקבלים?
זאת באמת תפיסה שמאוד מצויה בציבור, ומסתבר שהנזקים של כבד שומני שנובע מהשמנה, תזונה לא נכונה, פעילות גופנית, הם בדיוק כמו הנזקים של אלכוהול, זה מה שמדהים פה.
הבנתי.
אז בעצם את אומרת שכבד שומני זה תופעה מאוד שכיחה ויכולה להיות מאוד מזיקה, ואני רוצה להגיד לך שקראתי עכשיו בהמטולוגי ריסרצ' שגם אצל אנשים עם משקל תקין יכול להיות כבד שומני.
נכון, זה מאוד מעניין. בערך אצל 15 מהאנשים במשקל תקין יכול להיות כבד שומני.
וואו.
ויש גם עניין של גנטיקה ורקע משפחתי. למשל, אם יש רקע משפחתי של סוכרת, אז מאוד קלאסי למצוא כבד שומני גם באדם רזה. אבל מה שאני יכולה להגיד לכם, גם מתוך הספרות וגם מניסיון של, קליני של 20 שנה, כשנכנס אדם רזה לקליניקה עם כבד שומני, ב-99% מהמקרים הוא שותה כמות מאוד גדולה של משקאות מתוקים. אז הוא לא משמין, יש לו חילוף חומרים טוב, הוא לא משמין, אבל הכבד שלו סובל. בדרך כלל זה אנשים שהתזונה שלהם לא טובה.
יש לזה סימפטומים? זאת אומרת, אם אני רזה מקל, ואני, יש לי כבד שומני, יש לזה איזה שהם סימפטומים שאני אוכל לדעת ואולי לשפר את התזונה שלי, או שאני פשוט אשפר את התזונה בלי לדעת?
לשפר את התשובה
בלי לדעת. בדיוק. אבל התשובה היא כזו, לשמחתנו זו מחלה שאין לה כמעט סימפטומים. הסימפטום היחיד זה איזושהי תחושה של עייפות שלפעמים מלווה את המטופלים, אבל היתרון הוא גם חיסרון, כי אז לא יודעים.
בדיוק, אין התראה. הסימפטומים הם התראה למשהו שלא בסדר, ופה אין לנו את ההתראה הזאת.
זה כאילו כמו סוכרת, התחלת סוכרת ויתר לחץ דם, שלא מרגישים את זה, וזה הורג אותנו.
בדיוק, זו הדוגמה שתמיד אני נותנת למטופלים, אתם לא מרגישים, אבל זה הרוצח השקט. ולכן הדרך לדעת אם יש, זה באמת להסתכל על אנזימי כבד בבדיקות דם, אבל אצל רבים מהחולים הם בנורמה, זה ALT ו-AST למי שלא מכיר, ודרך הכי טובה זה לעשות אולטרסאונד כבד, אם יש איזושהי סיבה לחשוד.
זאת אומרת, הבדיקות האלה, התופעה הזאת יכולה להתגלות בבדיקות שגרתיות שאנחנו עושים פעם בשנה?
כן.
כן, זה יכול להתגלות אם יש אנזימי כבד בדם שהם מוגברים, שהם מעל הנורמה, קצת מעל הנורמה זה מספיק, זה כמו נורה אדומה שהגוף מדליק לנו. הבעיה שבכ-80% מהחולים, בדיקות בנורמה למרות שיש כבד שומני. לכן, אם הם גבוהים זה נורה אדומה, זה הזרה, אבל אם הם בנורמה זה לא אומר שהכל בסדר. מי שסובל מעודף משקל, ובעיקר, בעיקר חשוב להדגיש חולי סוכרת. כן. חולי סוכרת, לרובם יש כבד שומני. 80% לפחות יש להם כבד שומני.
זה אומר שזה בעצם חלק מהתסמונת המטבולית, מה שפעם לא ידעו על זה,
ועכשיו כן. ומה הטיפול? יש טיפול? מה עושים?
זה חלק מהתסמונת המטבולית, נכון? זה הביטוי הכבדי שלה. מה עושים? קודם כל, באמת, הבשורות הטובות, שזו מחלה שהיא לגמרי הפיכה. אם עושים דיאטה נכונה, דרך חיים נכונה, אז באמת, זה יכול להיעלם לחלוטין. תחשבו איזה יופי שיש מחלה שהיא נרפאת לחלוטין.
נכון.
וגם בשלבים היותר מתקדמים, גם שיש כבר דלקת וצלקת, זה עדיין הפיך. ופשוט להפחית סוכר בצורה דרמטית, לא לגעת בשתייה מתוקה בכלל, גם לא מיצי פירות, בכלל לא לשתות שתייה מתוקה.
בדיוק, גם מיצי פירות טבעיים, כי אנשים לא כל כך מודעים לזה.
אני חושב גבירותיי, הרעה החולה הגדולה ביותר, והדבר שהכי מסוכן לתזונה שלנו, אלו באמת המשקאות המתוקים, התוססים הללו שמכילים כמויות אינסופיות, אינסופיות של סוכר. למה אנחנו לא יוצאים נגד זה, מסבירים את זה טוב יותר, שזה ממש סכנת נפשות. אני רואה פה אנשים שפשוט מסתובבים פה עם בקבוקים של קוקה קולה אדום, ואני קצת מזדעזע, מאז שאני עם אולגה, אני לא מעז, אני לא נגעתי בזה.
אבל
גם מי שנמצא בחזרתי לא מעז.
אבל
אני כל כך מסכימה איתך. כל מילה שלך היא פשוט 100% נכונה, וצריך להיות הרבה יותר מאבק להפחתה של צריכת משקאות מתוקים, לקיום שלהם בכל מיני מוסדות, כמו בית חולים, בתי ספר. צריך לצאת נגד פרסומות לילדים,
הפרסומות של המשקאות האלה הן פשוט, הן לא פרסומות למשקה, הן פרסומות שמראות אורח חיים. אתה ישר על החוף באביזה עם עשרות צעירים וצעירות יפהפיים ששותים רק כל הזמן משקאות מתוקים ונהנים מהחיים.
כאילו, כן.
כאילו.
ואחר כך הם באים לשיר עם כבד שומני.
ואז הם באים לנו.
את זה לא אומרים.
טוב, אז אנחנו אומרים ככה, כבד שומני, הסיכון העיקרי הוא עודף משקל וצריכה של יותר מדי משקאות מתוקים.
ובכלל מתוק.
ובכלל מתוק.
ומזון מעובד. מזון מעובד ככה, אולטרה מעובד. כן,
מה זה אולטרה? תגדירי לי, תני לי שני מוצרי מזון שהם אולטרה מעובדים.
נקניק.
אוקיי.
ונקניקיות. למשל, בשר מעובד באופן ספציפי הראינו בארץ, באוכלוסייה הישראלית, על מאות אנשים שזה עושה כבד שומני. ולמשל, דגני בוקר כאלה, מלמלי צבעי מאכל
אלה וסוכר. אלה שיש בהם צבעי מאכל וסוכר ושום דבר אחר. כן. כן. הבנתי.
וגם חטיפי שנקראים חטיפי בריאות שהם מלאים בסוכר, למשל.
מאוד מתאה. אני מבין. אוקיי, אז החכמנו. אני רוצה להודות לך מאוד, הפרופסור שירה זילבר סגי, ראשת בית הספר לבריאות הציבור בחיפה ודיאטנית במרכז הרפואי תל אביב. תודה רבה שהיית איתנו.
תודה שירה.
תודה רבה לכם.
להתראות.
להתראות.
מסמרים שבבטן לא נותנים לי מנוחה, איך קוראים לרכבת לעצור בתחנה, לא יכול לברוח יותר, ואין פינה שבה אוכל להסתתר.
טוב, אז אנחנו חזרנו, כן. תודה שחזרתם אלינו. אולגה, יש לך עוד כמה מילים
כן,
להשלים.
אני רוצה להגיד רק דבר מאוד, להדגיש, שהיום טיפול בכבד שומני זה רק דיאטה. אין תרופה לכבד שומני, וזה מדגיש עוד פעם את החשיבות של לאכול נכון, ובמקרה ספציפי הזה, במקרים אחרים, להימנע מדברים מתוקים כמה שאפשר, זה כולל הרבה, יותר מדי פירות, אנשים שבאים עם כבד שומני, מקטינים להם כמות הפירות, בטח לא מיצים טבעיים, כי זה שהוא נקרא טבעי, זה לא אומר שהוא מתאים לבן
לא,
אדם ספציפי.
לא, הוא יכול להיות טבעי ועדיין מלא סוכר.
בדיוק.
זה לא סוכר.
האמת היא שסוכר זה גם משהו נכון, טבעי, אנשים
נכון.
מבינים. אה, סוכר וזה, אני אוכל סוכר חום, מה זה משנה? כאילו, מה זה? הכל טבעי. טבעי, אבל זה לא בריא. יש עוד דברים טבעיים שלא בריאים, כמו למשל מריחואנה וכל מיני דברים. שלגמרי טבעיים.
אבל לא אוכלים את זה.
לא משנה, משתמשים בזה.
אוקיי.
אוקיי, אני מדברת שטבעי זה לא...
לא, טבעי זה לא
בהכרח... זה לא שווה ערך לבריא.
שווה ערך לבריא, אוקיי? בסדר.
עכשיו, מה שאני רוצה להגיד בהקשר לזה ש... קודם כל, אני אתן לך דוגמה שבא אליי בן אדם, ויחסית צעיר 45, משהו כזה, עם בדיקות תקינות, מה ששירה אמרה, ויש במשפחה כבד שומני. אמרתי, אתה יודע מה, לך תעשה אולטרסאונד של כבד שומני. צריכים, גם המטפלים צריכים להיות עם אצבע על הדופק, כי לא תמיד האנזימים מוגברים, אבל כבד עדיין שומני, והאנזימים מוגברים זה בוודאי כבד שומני, ואני אספר לך הקוריוז, מישהו פעם שאל אותי, תגידי, מה זה כבד שומני? אני אומרת, אתה אכלת פעם כבד אווז? אומר, כן. אמרתי, זה כבד שומני. רק את האווז מאביסים במיוחד, ואנחנו מאביסים את עצמנו לא במיוחד, אלא גם במיוחד.
זאת אומרת שאנחנו, כן, אנחנו מאביסים את עצמנו, אבל לא בכוונה להגדיל את הכבד כאותיים.
כי לא יודעים, לא יודעים, אנשים לא יודעים. ועוד דקה אחת, בגלל התזונה כל כך חשובה, גם למניעת כבד שומני, וטיפול בכבד שומני, למניעת מחלות לב, זה משהו מאוד מאוד, מאוד משמעותי, ואז באמת יצא בז'ורנל שנקרא Circulation, זה ז'ורנל של American Heart Association, כמה חשוב לעשות סקירה תזונתית לכל אחד שיש לו בעיה לבבית. כי זה American Heart Association, אז הם מדברים על תחלואה לבבית, ומדברים על זה שצריך להיות איזשהו סקר קצר שהרופא יכול לעשות את זה, ולסירוגין, שזה הכי טוב, שדיאטנית תהיה בכל מרפאה של, 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 שמטפלת באנשים חולי לב. זאת אומרת, זה הנושא של
זה. אבל יש דיאטנית בכל מרפאה שמטפלת בחולה לא. סוכרת?
לסוכרת כן, אבל
אם זה מרפא. אז למה לחולה לב? אבל חולה לב זה גם קשור לתזונה, זה לא...
זה נכון, אבל זה בדיוק מה שהם אומרים.
מה שאנחנו נכון. לומדים פה משבוע לשבוע זה שעניין התזונה הוא חלק משמעותי מאוד מהבריאות שלנו.
נכון.
אנחנו אז, כל הזמן לומדים נכון. שכדאי להיות רזים ובריאים על שמנים וחולים.
כן, לא רזים, אבל...
בסדר. לא באוביס.
למה אני אומרת את זה? כי אני כבר רזה לא תהיה, לא יהיה, אז אני ככה עושה לי הנחה.
היא עובדת עליכם, אז בואו.
אוקיי.
טוב, אוקיי, עכשיו תשמעי, יש פה אנשים ששואלים אותנו שאלות.
מצוין.
אז אנחנו נענה למה שאפשר. קודם כל, יש לנו פה מישהי שמהירה, שתומכת בנו ואומרת שהסימן האדום על יצרני התחינה זה באמת טעות קשה, וזה עלול לגרום לאנשים להימנע גם התחינה, ולמרות שהיא שומן שאפשר
זה שומן יותר, יותר טוב, יותר בריא. אני לא יודעת למה יש שם, אבל דיברנו עם משרד הבריאות, הם אמרו שהם יתקנו את זה, אז אני לא
אמרו,
יודעת.
הם אמרו, בואי תשמעי, עכשיו משרד הבריאות עשו קצת בדברים
כן,
אחרים.
לא, אבל זה מחלקה לתזונה, זה לא, הם לא עסקים כל כך בקורונה, הם לא...
אני לא יודע מה קורה okay. במשרד הבריאות, אבל...
אבל תמיד, תראו, תמיד, מה שאני אומרת, זה לא שאני מגינה על מישהו, הם לא צריכים גם את ההגנה שלי. אבל תמיד שיש משהו מאוד מאוד חדש וזה, אז תמיד יש פה ושם כל מיני דברים נקודתיים. מה שחשוב שזה ימשיך להיות גם הסבר על הדברים האלה, כי אנשים יתרגלו לאדום, אז זה יתרגלו בעתיד, וזה לא ישימו
לא
לב.
לא ישימו לב למדבקות
האלה. אני רוצה שזה
האלה.
יהיה כל הזמן כאילו במודעות של הציבור.
אני מבין. אני שלום לאולגה ואבי, אני מאזינה קבועה. קודם כל, תודה לך שאת מאזינה קבועה, זה משמח אותנו. בשבוע שעבר אמרת שקרדילוק יכול לגרום להשמנה, היא נוטלת קרדילוק ויש לה נפיחות ברגליים, האם יכול להיות שזה בגלל התרופה?
לא.
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 אוקיי.
סביה מלך, ללא, תדברי עם הרופא שלך, יכול בכל מקרה, צריכים לבדוק למה יש לך נפיחות ברגליים. אם יכול להיות ש... אם יש לך, תלוי מה יש לך, למה נותנים לך קרדיולוג, או ללחץ דם, או להפרעות קצב, אז צריכים לדבר עם הרופא שנתן לך את זה, ולהתלונן על זה, כי זה חשוב לדבר על זה.
מלי שואלת אותנו, קודם כל מלי תודה על המחמאות, אבל היא שואלת לגבי מגנזיום, האם אפשר לקחת על קיבה ריקה, או, או אפשר לקחת עם אוכל?
רצוי בלי אוכל.
רצוי בלי אוכל,
כן.
כשאנחנו מדברים על קיבה ריקה, זה שעה לפני אוכל,
שעתיים
אחר.
כן.
נכון?
כן.
אוקיי, ועוד שאלה לגבי תמרים, תמר מג'הול בינוני, אמרת שהערך הגליקמי שלו הוא 105?
לא דיברתי על תמרים, דיברתי על תאנים.
על תאנים,
כן.
אוקיי.
יכול להיות שאמרנו תמרים, אבל אני חושבת שאמרתי תאנים, כי דיברת על תאנים.
ורגע, היא אומרת פה שהערך הגליקמי הוא 105, הוא גבוה יותר מסוכר לבן.
נכון.
לכן הוא מסוכן יותר לסוכר תאים.
זה לא בדיוק נכון, כי אוקיי. ערך גליקמי לבד הוא לא, זה ש... הוא לא רק זה שקובע, יש כל מיני דברים, יש סיבים תזונתיים וכו' וכו'. ואם את אוכלת אחד או שתיים, אז גם אם הסוכר קצת יעלה או גם ירד, זאת לא הנקודה.
Okay.
מדובר על זה שיש אנשים שלוקחים את החבילה של הזה, ועורכים אחד אחרי השני, אז זה מתחיל להיות בעיה.
לא, אבל אם אני סוכרתי ואני שם לי בתיק אפשר, כמה תמרים
אחד,
למקרה שאני...
לא כמה, שתיים.
שניים, לא...
כן, לא יותר.
וכמה שקדים כאלה
כן,
ככה
כן,
להשלים?
כן, כן, כן.
את יודעת שיש לי חברה שאמרה שכל מי שלא מרגיש טוב ויש לו קצת דיכאון, הוא צריך לאכול כל יום שני תמרים בחמישה שקדים.
טוב, אז אם זה עוזר לה, אז אין על דיכאון.
יפה. עכשיו, מלי שואלת אותנו, לא מלי, אלא דידו שואלת אותנו, ששאלה אותה, דיברה על התמרים, היא שואלת אותנו, האם אימון במכשיר רטט שעומדים עליו וזה מרדיד את כל הגוף, משפיע על השומן הפנימי בגוף?
אוקיי, מכשיר רטט זה מכשיר שלי אישית יש הרבה מאוד סימני שאלה עליו. נכון שהוא בא לארץ בתרועה, אבל עכשיו זה קצת פחות תרועתי. ומה שכן, יש כמה שאני יודעת, אני לא מומחית למכשירי, זהו, כמה שאני יודעת, אם יש למישהו בעיה בעמוד שדרה, זה יכול קצת לגרום לכאבים בעמוד שדרה, ולדעתי צריכים להתייעץ או להזמין מישהו שהוא מומחה לא, בלתי תלוי, לא מי שמביא את המכשירים האלה, אלא מומחה בלתי תלוי בעניין הזה
שיסביר. מה זה אמור לעשות לעמוד על המכשיר הזה?
מה שהם אומרים, שזה שאת עומדת על זה ועושה לך רטט, הם אומרים שזה בא מהאימון של קוסמונאוטים, של זה, ואת עושה לך רטט, זה מוריד במשקל, זה משפר את חילוף החומרים וכו' וכו'. לכן אני אומרת, אני לא כל כך מומחית בזה, אני יודעת שכשהביאו את המכשירים הראשונים ואמרו לי, תנסי, אז אחר כך כאב לי אגב לא נורמלי, ואז אני שאלתי, ובאמת זה יכול לגרום לאיזשהו...
אבל אנחנו לא בדיוק יודעים איך זה משפיע על שומן,
פנימי,
חיצוני.
לא.
אוקיי, זה לא התחום שלנו. אתם מוזמנים להמשיך לשלוח לנו שאלות במסרונים ל-055-966-3992, 055-966-3992, ובינתיים אנחנו נמשיך הלאה. כן, יש לנו פה, האם, רגע, אני מרגישה ישנונית, מתיישבת ורוצה לישון, אני כמעט בת 65. מה לעשות?
אוקיי, יש לזה כמה סיבות. הסיבה אחת זה... שאולי את באמת חסר לך משהו בגוף.
כן.
חסר לך משהו בגוף ב-12 או ברזל, או זה יכול להיות בהחלט. יכול להיות שיש לך איזושהי בעיה עם סוכר או עם לחץ דם. יכול להיות שיש לך מחלה שנקראת עייפות כרונית.
יש מחלה כזאת, עייפות כרונית?
יש מחלה מאוד לא נעימה, והיא לא נעימה בכלל, אבל בפרט היא נעימה, לא נעימה בגלל זה שיש רופאים שחושבים שהיא לא קיימת. זאת אומרת...
אז זהו, זה כמו אנשים שחולים במחלה של
פיברומיאלגיה.
אנשים שולחים אותם לפסיכיאטר.
נכון.
אומרים להם, אתם לא נורמליים.
כן.
אומרים להם, הכל חוץ לטפל בכאב.
אבל פיברומיאלגיה זה לפחות, יש כאב. זה שתי מחלות, כאילו, אחיות.
ומי שעייף, אז הוא אולי הוא סתם עצלן ורוצה לישון כל הזמן.
זאת בדיוק הנקודה, הרי לא חלק מאנשים, מי שלא עבר את זה, האמת היא, לא כל כך מבין כמה זה נורא. אני פשוט מטפלת בנשים כאלה, זה נשים, זה לא גברים, זה נשים. ואת יודעת שלצערי, אני חייבת לציין שעדיין היחס לנשים בממסד הרפואי הוא קצת שונה.
המחלה הזאת נפוצה יותר אצל נשים?
אני חושבת שרק אצל נשים.
באמת?
אולי יש איזה יחידים גברים, ואז אומרים, טוב, אישה, בטח זה, יש לה ילדים, עזבו את הבית, וזה וזה, והיא בדיכאון וכו'.
ותמיד מייחסים את זה לשינויים
הורמונליים,
או עניינים נפשיים, כי נשים בתדמית הן יותר רגישות ויותר...
וזה כל כך כל כך מרגיז. והנשים האלה, יש היום...
זה רפואה שוביניסטית, מה שנקרא.
לגמרי, לגמרי. בנושא הזה לגמרי. יש עוד כמה נושאים שזה רפואה שוביניסטית. אוקיי. אז מה שאני אומרת, שנשים האלה אכן מרגישות שיש כאלה שאני מכירה שעזבו את העבודה, לא יכולים לעשות כלום.
וואו.
ויש היום תרופות לזה. זה תרופות באמת פסיכיאטריות, אבל תרופות ש... פועלות ספציפית על הדבר הזה. יש הידרותרפיה שמאוד עוזרת.
Okay.
התרגילים במים מיוחדים. הרבה פעמים בנשים האלה באמת יש חסרים תזונתיים בברזל, ב-12, ויטמין D כמובן, כי הם לא יוצאים מהבית. וצריכים לטפל בזה טיפול, איך להגיד את זה, הוליסטי. אני לא כך אוהבת המילה הזאת, אבל באמת כוללני.
כוללני, לא הוליסטי, לא רוחני, אלא אנחנו מדברים טיפול כוללני, לראות את האדם.
תזונתי, תרופתי והכל. עכשיו, היום קצת יותר פתוחים לזה, ויש רופאים שממש ממש מטפלים בפיברומיאלגיה. זה בדרך כלל אנשים שראומטולוגים, שיש להם התמחות גם בפיברומיאלגיה, ויש היום תרופות, ויש להם גם המריחואנה הרפואית, שהיא מאוד מאוד עוזרת נגד כאבים, ואין מה לעשות, זה שום דבר לא עוזר רק את זה. אז הנה, זה טבעי ועוזר.
אוקיי, אז טבעי וזה עוזר, את רואה מה זה? לגברת ששלחה מסרון לפני שבועיים ולא ענינו לה, אנא שלחי שוב את השאלה שלך, נשמח לענות לך. אנחנו רוצים עוד משהו לשאול, יש לנו פה הרבה שאלות שהגיעו. אמרו לי שיש לי קנדידה, מה זה אומר? שמואל שואל אותנו.
אוקיי. קנדידה זה אחד מהקלפים של אנשי רפואה לא קונבנציונלית. כל אחד שקורא לו משהו, יש לו קנדידה.
זה סוג של פטריה, נכון?
נכון, זה נכון. יש לנו קנדידה, כמו שיש לנו מיליונים של כל מיני יצורים שחיים על הגוף שלנו ובתוך הגוף שלנו. הקנדידה מסוכנת רק שהיא עושה אוברגרוס, גדלה יותר מדי, ואז היא יכולה לגרום לבעיות. ואז אפשר גם לבדוק את זה. למשל, אצל נשים עושים, נגיד, יש הרבה פעמים קנדידה בנרתיק, ואז עושים את הבדיקה. פעם אחת, אני זוכרת איזה בבית חולים, מישהו שהוא גסטרואנטרולוג אמר לי פעם, בואי תראי משהו מעניין. הוא עשה גסטרוסקופיה למישהו, חולה סרטן. ואני הסתכלתי וחשכו עיניי. הכל היה לבן מקנדידה.
גם לגברים זה בגרון
ובשת. למה? כי התגובה החיסונית שלו חלשה. זאת אומרת, אצל בן אדם רגיל שאין לו שום בעיות והוא בריא והוא לא משנה באיזה גילו, באופן עקרוני יש קנדידה שהיא לא מזיקה.
אוקיי.
אז יש קנדידה, אם יעשו לה בדיקה, סביר להניח שיהיה לו קנדידה, כמו שיש לו חיידקים.
אז זאת אומרת שעל ידי שיפור תזונה הוא יכול להיפטר מהסימפטום?
בדרך כלל אנחנו מבקשים באמת לא לאכול הרבה מתוק, בלי שום קשר, כמו בכל נושא אחר.
אנחנו כל היום מדברים על לא לאכול הרבה מתוק.
בדיוק. ומה אני אגיד לך? באופן עקרוני, אי אפשר לבוא ולהגיד, יש לך קנדידה, בלי שאתה עושה בדיקות. כי יש קנדידה לכולנו, וזה לא עושה שום נזק. יש לנו חיידקים, אני לא מדברת עכשיו על קנדידה, אבל חיידקים למשל, פי 10 ממה שמספר התאים בגוף שלנו. אז מה עכשיו נגיד לו, יש לך קולי? כן, יש לי קולי, מה לעשות? בצורה יש קולי, אבל זה לא אומר שזה צריך להזיק, אם כי הוא עובר דרך לשתן, ואז הוא עושה דלקת בשתן. זאת אומרת, יש עלינו ובתוכנו המון 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 יצורים זהירים, שחיים איתנו בינתיים בשלום, וגם עוזרים לנו הרבה פעמים.
אוקיי. שואל אותנו, רונית שואלת אותנו, קודם כל תודה על המחמורות רונית, האם ירוקים מומלצים בגיל מבוגר עקב ענייני קרישה?
אין ענייני קרישה. ענייני קרישה יש רק אם יש ענייני קרישה. זאת אומרת, לרוב האנשים אין ענייני קרישה. אם מישהו מקבל קומדין, שהיום פחות ופחות אנשים מקבלים אותו, כי יש תרופות יותר מתקדמות לדילול דם, אז יש שם הגבלה על ירוקים. אבל אם אין בעיה, ואם כל תמונת הדם היא תקינה, אז תאכלי כמה שאת רוצה.
אגב, תרופות נוגדות קרישה, נוגדי קרישה ומדללי דם, יש גם תרופה היום חדשה, שמעתי באחד הרעיונות שדיברנו פה, שיש לה אפילו תרופה שסותרת אותה.
נכון. יש שתי תרופות כבר שיש אנטידוט, יש תרופה אחת שעדיין אין, אבל זה בדרך, אז לכן זה מתחיל להיות פחות... תראה, זה תרופות שבדרך כלל לא עושות דימומים ודברים כאלה. זה סוג אחר לגמרי של טיפול, לפי לגמרי...
אבל אם בן אדם מבוגר לא סובל מענייני קרישה...
יוכל כמה שרוצה, כמה שיותר יותר טוב.
ירוק זה טוב.
ירוק זה טוב, אדום זה טוב, וכתום זה טוב.
חמישה צבעים אמרו, גם סגול.
גם סגול וגם לבן.
נאכל את כל הצבעים.
Okay. ירוק.
אפרופו מנסודיום גלוטמט, האם כל אבקות המרק ראויות להיכנס אלינו למטבח?
אוקיי. האם זה ראוי או לא ראוי, זה לא אני צריכה להחליט. אני זה צריך להחליט מי שעושה. מה שאני יכולה להגיד הוא כזה דבר. באבקות מרק שלא כתוב ללא מונוסודיום גלוטמט, כי רוב עכשיו באבקות מרק כתוב ללא לא סודיום גלוטמט, בגלל שזה כאילו ללכת עם הצרכן. אבל למעשה, אם יש שם מונוסודיום גלוטמט, יש שם פחות מלח.
כן.
אוקיי? אז אני אישית, אם אני כבר מבשלת מתישהו, ומשתמשת רק באבקה מרק עם מונוסודיום גלוטמט. עכשיו שימו לב.
כי זה בא על חשבון הנטרן. זאת אומרת, אז אפשר להוריד...
לא להוסיף את המלח בכלל.
יפה. להוריד את כמות המלח המוסף.
כמה אתם שמים את האבקה הזאת לתבשיל גדול, כמה? שתי כפות?
במקרה הכי...
אז זה לא... א', זה נורא מעט, וב', זה מוריד את צורך להוסיף מלח. נכון שיש שם כל מיני תוספות אחרות, אבל אין מה לעשות, אנחנו חיים באולם של חומרים שמוסיפים לאוכל, כדי שהם לא יתקלקלו מהר, כדי שהם לא יחמיצו מהר, כדי ש... וכו' וכו'.
אוקיי, אפרופו, לא, מה המינימום הנדרש לסטיביה בממתק? בישראל 3%, בעולם מעל 65%, האם זה משמעותי ההבדל?
לא הבנתי את השאלה, אז אני לא יכולה לענות.
גם אני לא...
דרך אגב, שימו לב, על כל הממתיקים כתוב כמה המקסימום של מיליגרם של ממתיק לקילו משקל גוף. תעשו חשבון.
תראי, אני פעם בדקתי את זה עוד לפני שהזירו, עם דיאט קולה.
נכון.
והגעתי למסקנה שצריך לשתות משהו כמו חמישה או שישה בקבוקים של ליטר וחצי.
לגובה שלך, כן?
כדי להגיע לכמות המקסימלית. ואף אחד שאני מכיר בעולם לא שותה כזאת כמות.
אי אפשר להגיע לכמויות האלה. לכן אני אומרת, תיכנסו לאתר של FDA, ל-Artificial Sweetness, יש שם את כל המידע, אתם תהיו מומחים לממתיקים מלאכותיים, וכדאי לכם.
אוקיי, כותבת לנו עוד מאזינה, פספסתי את המידע על קמח הטף.
אוקיי.
האם להתייחס אליו כפחממה שבלחם?
זה קמח, זה פחממה.
זה פחממה.
אבל אין שם גלוטן.
יופי, זה עכשיו הכל... זה ההבדל.
יש שם גם כל מיני מרכיבי מזון טובים, אבל זה קמח.
אוקיי, אז אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ואנחנו תכף נמשיך. נכון, תמיר? מתנות לכולם, רק נצא מזה.
כשאני יוצא מזה אני קונה מתנות לכולם, כשאני יוצא מזה אני איש חדש בעולם, כשאני יוצא מזה ואני יוצא מזה סולם זהב בקצה של בו הגוף יש לו סוף הנשמה
שישי מחדש בכאן תרבות, אנחנו חזרנו אליכם, תודה שאתם חזרתם אלינו. יש לנו עוד כמה שאלות שאני חייב להספיק, ואת אביתר בנאי נשמע עד הסוף בפעם הבאה. בואי נראה. איך, אין למאזינים ידע לחיפוש באינטרנט, בשביל זה שואלים, אבל גם מי שיודע אנגלית באתר ה-FDA, הם לא הקשישים ששומעים. אז קודם כל, אנחנו כבר אמרנו שאנחנו לא משדרים רק לקשישים, אנחנו משדרים לכולם. ודבר שני, לא לזלזל, יש הרבה מאוד אנשים קשישים שיודעים להשתמש במחשב ויודעים אנגלית, ומי שלא, אנחנו משתדלים מאוד לתת את המידע פה.
אבל אנחנו גם נותנים מידע בעצמנו, ואנחנו פשוט רוצים, כי אנשים מאוד סקפטיים לגבי הממתיקים האיכותיים, אז אני מציעה ללכת לאתר הזה, בגלל ששם באמת זה משהו סופר מוסמך, וכשיש אמונה מאוד מאוד חזקה במשהו שהוא לא טוב או טוב, אז כדאי גם להתייחס למקורות, וחוץ מזה גם במשרד הבריאות יש מאמר על ממתיקים איכותיים.
ושאלות ספציפיות, אנחנו פה כדי במסרונים, כל יום רביעי, 11 עד 12, ב-055-966-3992. אוקיי, מה דעתך, אולגה, לגבי מניטול? האם הוא משפיע על רמת הסוכר? הוא משפיע לטובה על חולי פרקינסון. האם יכול להשפיע על חולי מחלות עצביות אחרות? זאת דידו שואלת.
כן, שוב. דידו, תודה על השאלה. ככה, מניטול הוא ממתיק מלאכות, הוא מחליף סוכר, הוא ממתיק מלאכותי, תחליף סוכר, כמו סורביטול וקסיליטול וכל הזה, זה אלכוהול של סוכר, הוא בעצם איזומר של סורביטול, ויש שאומרים שהוא משפיע לטובה לחולי פרקינסון, זה לא הוכח עדיין.
עדיין לא הוכח.
אין על זה מחקרים שאפשר לבוא להגיד, וואו, זה פלא אוזן ודברים כאלה עדיין, ולכן בטח אי אפשר להסביר, להגיד שהוא יכול לעזור במחלות עצביות אחרות, כי גם בפרקינסון זה לא הוכח. הכמויות שמשתמשים הן מאוד מאוד גדולות, דרך אגב, זה גם יכול לגרום לשלשולים וכאבי בטן, אבל לא, זאת לא הנקודה. אם זה היה עוזר לפרקינסון, אז אפשר לשלשל קצת, אבל שלא יהיה פרקינסון. אבל זה לא הוכח. עדיין. אני מקווה שזה יהיה.
שואל אותנו יונתן, הוא שמע שיש סוגים של פירות שעדיף לא לאכול יחד, את יכולה...
לא, אין דבר כזה. זה, כל היחד ובנפרד, אין לזה שום משמעות. זה לא משנה, אין צירופים.
יש דיאטות שלמות שמבוססות על צירופי מזון. אם תאכל זה וזה, זה לא...
לא, זה לא. מה שכן, באופן עקרוני, בגלל שדיברנו על פירות הרבה, שיש שם סוכר וסוכר פרוקטוזה, אז לא כדאי לאכול בבת אחד הרבה פירות, כמו שעכשיו, כשבאתי לכאן, רדיו, הלך מישהי עם שקית ניילון, עם איזה ערימה של פירות, אז זה לא כדאי לעשות את זה. צריכים לאכול פירות אחד-אחד, כדי לא לצבור יותר מדי סוכר בבת אחד. אבל מבחינת צירופים, אין דבר כזה.
האם עדיף לאכול מנגו או תפוח?
תפוח.
תפוח.
כן.
במנגו יש הרבה יותר סוכר?
פשוט, טרופי, זה טרופי, יש הרבה סוכר, אבל שוב, לפעמים אפשר גם לאכול מנגו, לא קרה שום דבר.
יואו, איזה מנגו טעים מהעץ אני כתבתי.
כן, הצירופים האלה, נכון? עכשיו, מה שאני רוצה להגיד לך, עם הצירופים האלה, אנשים מגיעים לאבסורדים לא נורמליים. שאלו אותי, האם זה לא טוב לאכול עגבנייה עם מלפפון ביחד? אז תשמע,
שאלו אותנו פה ביחד.
כן, נכון. גם שאלו אותי בנפרד, זה פשוט משהו שאנשים ממציאים להם המצאות, וחבל, אנחנו פשוט, גם ככה חיים לא קלים, אז למה לעשות אותם עוד יותר קשים?
שואלים אותנו פה, מה היעילות בשימוש בתוסף פרוביוטיקה פנימה?
אוקיי, היעילות, מה שאנחנו רוצים להשיג בנטילת פרוביוטיקה פנימה כמובן, זה לשפר את הרכב החיידקים במעי הגס, אותם החיידקים שחשובים לנו, ששומרים על בריאות שלנו, על המערכת החיסונית שלנו, ולצערי רב, בגלל התזונה לא נכונה, וכל מיני דברים אחרים, מחלות וכו', ההרכב שלהם משתנה ונהיה נגדנו ולא בעדנו. אז מה שאנחנו, או מי שלוקח אנטיביוטיקה שהורגת גם את החיידקים, חלק גדול מאנטיביוטיקה, יש אנטיביוטיקה שלו. אז הדבר הזה מיועד לשפר את ההרכב של החיידקים האלה, לעשות אותו יותר מתאים לנו ולעשות אותנו יותר בריאים. זה בעצם שטח עתידי. אני מאוד מקווה שבעוד 10, 20, 30 שנה נדע בכל מחלה איזה סוג של חיידקים לקחת. היום יש לנו יחסית מעט ידע, ולכן אנחנו לוקחים חיידקים בתקווה שזה עוזר לנו.
אוקיי. עכשיו זו שאלה, יש פה שאלה שמאוד מעניינת אותי, כי גם לי זה קרה. לפני חצי שנה חליתי במחלת הנשיקה, נחלשתי מאוד. איך אפשר להתחזק? יש אוכל מיוחד בתוספי תזונה? קודם כל אני אגיד לך, הכירתי או לך, חצי שנה אחרי מחלת הנשיקה, סביר שעדיין תרגיש עייפות ותרגיש עייפות. עברתי את זה, זה לקח לי הרבה זמן. ולכן אני שואל באמת, איך אנחנו יכולים לזרז את ההחלמה?
ככה. דיברנו על עייפות כרונית, okay. זה בדרך כלל תוצאה ממחלת הנשיקה, או מונונוקליאוזיס. אפשר לבדוק האם היה למונונוקליאוזיס על ידי בדיקת נוגדנים. אפשטיין-בר וירוס, EPV ו-CMV, שני בדיקות שאפשר לעשות אותם בקופת חולים, ממש לא בעיה לעשות אותם, זה לא משהו יוצא דופן. ואז אם יש לי את הנוגדנים האלה, יש סבירות שהייתה לי מחלת נשיקה, היה לי מונונוקליאוזיס, והרבה פעמים זה הופך לעייפות כרונית או ולפיברומיאלגיה.
זה יכול לקחת הרבה מאוד זמן לפעמים.
עכשיו, זה יכול לקחת שנים. זאת בדיוק הבעיה. ברגע שאני מזהה מזהים את העייפות הזאת, צריכים שוב לעשות את כל הבדיקות שאמרתי, B12 ו-D וברזל, כדי שלא יהיה לי עוד נקודות חולשה כאילו. ומה אני אגיד לך? לא נעים לי, אבל יש אנשים שפשוט החיים שלהם נהיו מאוד מאוד קשים עם הדבר הזה. מה שמדהים, שהמונוקליאוזיס זה מחלה שלפעמים בכלל לא יודע שאתה חלית בה. זה היה איזו שפעת קטנה וזהו.
זה נראה לפעמים גם, עד שעושים לך את הבדיקה, אז אתה, אין לך כלום. אתה רק נורא נורא עייף ולא יכול לזוז.
נכון, אבל זה כבר תוצאה ממנה. אוקיי? זה כבר תוצאה ממנה.
אתה רק נורא עייף. זה כל מה שאתה הרגשת וקצת צריבה פה בחוץ, בצד החיצוני של הגרון לפעמים.
בעיה בכבד וכולי שזה חולף. אבל התולדה של המחלה הזאת, זה עייפות כרונית ופיברומיאלגיה.
אני מבין. טוב, אז אל תאכלו במחלת הנשיקה, זה לגמרי לא נעים. טוב,
עד עכשיו... לפעמים זה כלום, זה כאילו רק
שאלה. כן, בסדר, בסדר. לא יקרה לנו כלום מזה. עד כאן 60 החדש להיום, חברים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לדוקטור אולגה רז, תודה לפרופסור שירה זילבר סגי, תודה רבה לתמיר צוברי על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה. ואנחנו...
תודה רבה לך, אבי, על זה שאתה איתנו.
תודה, תודה. אנחנו, אולגה ואני, נהיה פה שוב ביום רביעי הבא. נתגעגע עד אז. להתראות.
הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.